כן, כן. טוב, טוב שהודעת את זה. אלוהים גדול ורב חסד. כן, נתפלל שאלוהים יהיה איתו. בסדר, בואו נפתח באיגרת, באיגרת על הרומים, פרק 7, פרק ז'. עמוד 288. ותרם נתחיל לקרוא את הפסוקים. אני חייב להגיד ולומר שאנחנו בערך באמצע איגרת, כך שמי שאין לו רקע של הפרקים הקודמים, יהיה לו קצת קשה להבין אולי על מה מדובר, כי אנחנו באמצע נושא מאוד מאוד חשוב בחינה תיאולוגית. אני מקווה שנצליח לעקוב ולהבין מה שלומדים מהקטע הזה. אז בואו נתחיל לקרוא שוב מפסוק 7 עד 13. רומים פרק ז', פרק 7. מפסוק 7 עד 13. אומר פולוס, אם כן, מה נאמר? אחי התורה חטי? חלילה. אלא לא ידעתי את החטא בלתי על ידי התורה. כי לא הייתי יודע החימוד לולי אמרה התורה לא תחמוד. וימצא החטא סיבה לו והמצווה לעורר בקרבי כל חימוד. כי מבלדי התורה החטא מתו. ואני חייתי מלפנים בלא תורה. וכאשר באה המצווה ויחי החטא. ואני מתי. והמצווה שניתנה לחיים היא נמצאה לי למוות. כי מצא החטא סיבה במצווה להטעות אותי ויהרגני על ידה. ובכן, התורה היא קדושה והמצווה קדושה וישרה וטובה. אחי הטובה הייתה לי למוות חלילה, אלא החטא, למען יראה כי חטא הוא, הביא לי על ידי הטובה את המוות, למען אשר יהיה החטא לחטאה יתרה על ידי המצווה. אנחנו פעם שעברה לפני שבועיים עברנו על פסוקים 7 ו-8. אני אחזור ממש בקצרה כדי להיכנס לנושא ואחר כך נמשיך את הפסוקים הבאים. בפסוקים האלה פולוס מתייחס לקשר שבין החטא לבין התורה. והוא נותן כדוגמה על החימוד, מה שכאן לא תחמוד, חטא החמדנות. זה הדוגמה שנותן, ברור שיש גם חטאים נוספים. ואלוהים נתן את עשרת הדיברות, כתוב שם הדיבר העשירי, לא תחמוד. האם בעקבות זה שעם ישראל קיבל את התורה וקיבל גם את המצווה הזאת עם מצוות אחרות, האם באמת כתוצאה מכך העם שלנו חמד פחות? כתוצאה מקבלת המצווה, מה אתם אומרים? מה למדנו? מי זוכר? זה גם כתוב כאן. בדיוק להפך. כתוב לא תחמוד, העם שלנו, עם ישראל, חמד יותר ויותר. זה נראה נורא מוזר, וזה מה שקרה. ואני חוזר לעיקרון שפולוס מסביר כאן, חשוב להבין את זה. לנו כבני אדם, לכולנו, יש את הנטייה הטבעית לעשות את מה, אתם יודעים? את מה שאסור לעשות. דווקא את זה לעשות. זה הטבע של כל בן אדם. לעשות את הרע. כתוב לא תחמוד, אני דווקא אחמוד. וכתוב חטאים נוספים, הזכרנו חמדנות, זה חטא של הלב, לא רואים את זה, באופן חיצוני. אבל יש חטאים נוספים כמו קנאה, כמו שנאה, גאווה, חטאים שפנימיים, מאוד מאוד חמור כמובן. וכמובן שאם אדם לא מתמודד נכון, הוא אשם לפני אלוהים. אז יוצא שהתורה שניתנה לעם ישראל לטובת העם, כאילו פעלה במובן ההפוך. בעקבות התורה, החטא של עמנו ישראל הלך וגדל יותר, במקום שיהיה להפך. וזו הדוגמה שהוא כאן נותן. אני אזכיר לכם, כשמדובר על חטאים פנימיים שבלב, ישוע מגלה לנו דבר מאוד חשוב. אני יודע שהרבה אנשים מאוד מתעסקים באוכל, מה בריא, מה לא בריא, מה מותר לאכול, מה לא כדאי לאכול. לדעתי לא צריך להתעסק בזה יותר מדי. אני נוהג להתפלל, לבקש אליהם יברך את האוכל, וזה פחות או יותר נגמר הסיפור. אבל לא מה שנכנס מטמא את האדם. אם אדם חושב שהוא אוכל בשר חזיר, והוא נוסע טמא, אז הוא טועה. ישו אומר את זה. לא מה שנכנס מטמא, לא. מה שמטמא את האדם, זה המחשבות הרעות שיוצאות מהלב שלו. מחשבות של זנות וניאוף, ואמרתי, קנאה, גאווה, יש לומר חטא שנקרא נטירת איבה, אדם נוטר איבה. כתוב, לא תיקום ולא תיטור. אם אדם שומר בקרבו שנאה למישהו, הוא אשם. ואנשים ש, בוא נאמר, מהלב שלהם יוצאות המחשבות הרעות האלה, איך שישוע אומר, הם נעשים יותר ויותר טמאים. למרות שבאופן חיצוני אף אחד לא רואה את זה. אבל הם הולכים ומתרחקים מאלוהים. כמה זה עצוב, המצב הזה. עכשיו, אחרי ההקדמה הקצרה הזאת, אני רוצה להמשיך מפסוק 9. אומר פולוס על עצמו, ואני הייתי מלפנים בלא תורה. אני מקווה שאתם באים לאספה, אתם מתכוננים. אני חייב להגיד לכם שדברים שזכו, באמת צריך הרבה מחשבה להבין למה הוא מתכוון. פולוס אומר על עצמו, מלפנים כבר בעבר, הייתי בלי תורה. למה הוא מתכוון? אני אומר לכם שהתשובה היא לא פשוטה להבנתי. למה הוא מתכוון? האם השלב שפולוס, בוא נאמר, הוא היה כמו חילוני, כמו אדם שלא שומר מצוות ולא כלום, ובשלב מסוים כביכול התחיל לשמור את המצוות, מה דעתכם? אולי ככה זה נראה כפשוטו. מה היא האמת, אתם יודעים? פולוס מעיד על עצמו. תפתחו בבקשה, במעשה השליחים, נקרא רק פסוק אחד. פרק 22, מעשה השליחים. פרק 22 זה כף ב', עמוד 262, נקרא רק פסוק 3. תראו מה פולוס אומר על עצמו. מעשה השליחים. פרק 22, בסדר, רבקה? 22, פסוק 3. תראו מה פולוס מעיד על עצמו. תשימו לב דבר מאוד מעניין. הוא אומר ככה. ויאמר, איש יהודי אנוכי, פולוס כוונה יהודי, נולד בטרסוס אשר בקיליקיה, באסיה הקטנה של פעם, שימו לב, הוא מגודל בעיר הזאת לרגלי גמליאל. מגודל בעיר הזאת לרגלי גמליאל. כלומר, מאז שהוא היה צעיר, הוא גדל עם ההנחיה של הרב גמליאל, שנחשב לאחד הרבנים הכי מוכרים וידועים בעם ישראל בתקופה היא. רבן גמליאל, ומה הוא אומר כאן? הוא מלומד לפי דקדוקי תורת אבותינו, והייתי מקנה לאלוהים כמוכם כולכם היום. לפי מה שכתוב כאן, כבר ניתן להבין שפולוס מגיל צעיר למד היטב את מה שכתוב בתורה, הוא יודע על דקדוקי, על הפרטים הקטנים ביותר, הוא לא רק למד, כפי שנראה בהמשך, הוא גם השתדל לשמור את הדברים, ו... ישתה להיות נאמן לפני אלוהים, בגיל צעיר. כדי לחדד את הנקודה הזאת, תפתחו בבקשה באיגרת של פולוס אל הפיליפים, להבין על מה אנחנו מדברים, פרק ג', פיליפים, פרק 3, נקרא שלושה פסוקים. מאוד חשוב לקשר את הפסוקים כדי להבין מה אנחנו לומדים באיגרת על הרומים. פיליפים, פרק ג', עמוד 368, פיליפים, פרק 3, נקרא 4, 5, 6. שימו לב, שוב, פולוס מעיד על עצמו. אף כי גם לי יש לבטוח בבשר, ואם יחשוב איש שיוכל לבטוח בבשר, הנה אני יותר ממנו. עכשיו פולוס אומר על עצמו, אשר אני נימון, הוא עבר ברית מילה בין שמונת ימים, בבני ישראל, הוא יהודי איך שראינו, משבט בנימין, עברי מן העברים, עברי כזה נקי לגמרי, לפי התורה פרוש בקינתי רודפת העדה. ולפי צדקת התורה בלי שמץ. זה מה שפולוס כותב לעצמו. מה התמונה שמתקבלת כאן על הבן אדם הזה? ראינו לפני זה הוא למד אצל גמליאל. לפי מה שפולוס מתאר ואנחנו מכירים אותו לפי הברית החדשה, הבן אדם הזה היה מאוד מאוד קיצוני. הייתי אומר מאוד קנאי. לאמת, שהוא האמין בה, לתורה. שימו לב, הוא השתדל לשמור את כל הדברים. מה הוא אומר על עצמו? תשימו לב. דבר נורא משמעותי כאן, הוא אומר, בפיליפים, פסוק 6, הוא אומר, לפי צדקת התורה, בלי שמץ. מה זה שמץ, אתם יודעים? בלי פגם. כלומר, שימו לב, פולס מבחינתו היה צדיק מבחינת שמירת מצוות התורה. לא היה דבר שהוא לא שמר. הוא היה קנאי לכל הדברים. לא רק זה, הוא גם רדף את המאמינים. לא למדנו, עד דמשק הוא רוצה להגיע לאסור אותם. למחות, אדם זה הייתה לו קינה בלתי רגילה לאלוהים, אין ספק, מגיל צעיר, לפי מה שניתן להבין. כשאני חוזר לשאלה ששאלתי מקודם, אני חוזר לרומים, פרק זין, פסוק 9, הוא אומר ככה, ואני הייתי מלפנים בלא תורה. מה אני כאן אומר כאן? אנחנו מבינים שהוא כן ידע את התורה, וגם בגיל צעיר השתדל לשמור באמת בצורה נפלאה. מה עשו אותו בלי תורה? אתם, זה דורש הסבר. כי על פניו לא מבינים על מה מדובר כאן. ואני אגיד לכם איך אני מבין את הפסוק הזה. אתם, בתורה יש מה שנקרא תרי"ג מצוות. 613 מצוות. ככה נהוג לחלק את מצוות התורה. את מצוות התורה אפשר לחלק לשני סוגים. שתי קבוצות. סוג אחד זה המצוות הפולחניות, הטקסיות. כמו נח שאסור לאכול בשר לא כשר, זה משהו טקסי. או כל נושא של הקרבת הקורבנות, ועוד הרבה דברים אחרים, הם פורמליים חיצוניים. ויש מצוות מוסריות, כמו לא תרצח, לא תגנוב, לא תחמוד. מצוות מוסריות, יש להם ערך מוסרי, רוחני. מה שאני מבין, שוב, זה לא רק מכאן, מכל התמונה של הברית חדשה, פולוס מעיד על עצמו, אני הייתי פרוש. הוא אומר את זה. זה הפרושים נחשבו לקבוצה של אנשים מאוד קנאים, הם התרחקו מכל היתר. אתם אולי זוכרים את המקרה של הפרוש והמוחס שעלו לבית המקדש, אולי ממחיש את הרעיון הזה. הפרוש היה בטוח שהוא צדיק. הוא בכלל לא התקרב אל המוחס. מה הפרוש הזה אומר? אני כל שבוע צם פעמיים. תעזור רשבון מהיר, מדובר על בערך 100 צומות בשנה. זה לא דבר של מה בכך. אני נותן מעשר, 10% מכל מה שיש לי. מה זה מרוצה מעצמו? וישוע בתחילת הקטע הזה אומר, מדבר על אנשים שהם צדיקים בעיני עצמם. הפרוש היה בטוח שהוא צדיק. אם אתם מכירים את מתי פרק כ"ג 23, ששם ישוע מוכיח בצורה מאוד קשה את הסופרים והפרושים, מה הוא אומר להם? אתם נראים בחוץ כמו צדיקים. מה זה אנשים רוחניים, קדושים, ברמה הכי גבוהה? תוככם מלא, אתם זוכרים מה? חנופה ואבן, אבן זה רשע. בחוץ צדיקים, בפנים רקובים לגמרי. מה אני מבין מכל הדברים ביחד? פולוס, להבנתי, היה עיוור בצורה רוחנית טוטלית, כמו רבים אחרים בתקופה ההיא, מבין הפרושים. עיוור לגמרי. הוא, להבנתי, השתדל באמת, בצורה מדויקת להקפיד, לשמור את כל המצוות הפולחניות שהזכרתי. עד הפרט האחרון, בלי שמץ. והיה מרוצה מעצמו, יש לו צדקה. מה עם המצוות המוסריות? מה ישו אמר לסופרים והפרושים? אתם מקפידים על כל הדברים הקטנים, אבל עזבתם את הדברים החשובים שבתורה, החמורות בתורה. את המשפט, את החסד, את האמונה, את זה אתם לא עושים. נתפסים לדברים הקטנים, מאוד מקפידים לעשות אותם, ומזניחים את הדברים הכי חשובים. ואני מבין שפולוס היה באותו מצב. כלומר, באופן מוסרי, הבן אדם הזה לא הייתה לו אהבה אמיתית לאלוהים. לא. הוא עשה הכל בצורה טכנית, בקפדנות בלתי רגילה. הייתה לו הרגשה מאוד טובה עם עצמו. בתנ"ך התופעה הזאת נקראת מצוות אנשים מלומדה. באופן טכני הוא עשה והקפיד. אגב, מה שאני אומר, זה נכון עד ימינו. יש גם בימינו יהודים דתיים, חרדים, שבדיוק מתאימים לתופעה הזאת, שומרים המון המון דברים קטנים בדקדקנות לא תתואר, ולמרבה הצער, הלב שלהם מאוד מאוד רחוק מאלוהים. לכן הבנתי, כשפולוס מעיד עצמו, הייתי בלא תורה, הוא היה בלי הדבר החשוב ביותר שבתורה. זה לא היה בו, לא חלק מהחיים שלו. והכי חשוב בתורה, אנחנו נמזכיר לכולם, זה אהבה. צריכים לשאלו את ישוע, מה המצווה הכי חשובה בתורה? ישוע אומר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, נפשך ומאודיך, ואהבת לרעך כמוך. החלק הזה היה חסר בפולוס. זה לא היה חלק ממנו. להבנתי, הוא היה בלי תורה בהקשר הזה, וכל יתר הדברים שעושה לא היו שווים כלום. בהמשך אנחנו נראה את זה מיד. עכשיו, אני ממשיכה לפסוק 9. וניתי מלפני בלא תורה. וכאשר באה המצווה ויחי החטא. תראה, פולוס עבר שינוי עצום. אנחנו יודעים את זה. אנחנו מבינים שרוח אלוהים, רוח הקודש, בשלב מסוים העיר את הלב שלו, ופתאום פולוס הבין כמה אני חוטא וכמה אני אשם. אגב, התופעה הזו תופעה מדהימה. איך אנשים נתפסים להמון דברים קטנים, והם לא מרגישים שבאופן רוחני המצב שלהם גרוע ביותר, הם לא מרגישים את זה. זה היה המצב של פולוס. ושרוח הקודש נגע בליבו, פתאום הוא הבין כמה שהוא אשם וחוטא לפני אלוהים. אני לא צדיק, אני אדם חוטא עלוב. הוא ראה איך הוא עומד מול מה שהוא צריך לעשות, כמה הוא לא עושה את הדברים. ולכן מה הוא אומר כאן? פסוק 9. כאשר באה המצווה, על איזה מצווה הוא מדבר כאן? שמתי לב שבקטע הזה המילה מצווה מופיעה כמה פעמים. המצווה הכוונה למצוות התורה להבנתי המוסריות, זה הדגש כאן, לא הפולחניות. מצוות המוסריות שההתייחסות של פולוס במילה אחת, המצווה, זה לא מצווה אחת, זה כלל המצוות המוסריות לפי הבנתי, זה הדגש. בלי מחות שפתאום פולוס הבין כמה שהוא חסר, כמה שהוא לא שומר את המצוות בתורה, המצוות המוסריות עם דגש על אהבה אמיתית לאלוהים ולבני אדם, מה הוא אומר כאן? ויחי החטא. פתאום הוא הבין שהוא השם לפני אלוהים, הוא אדם חוטא. לא עשיתי את מה שהיא צריך לעשות. רוח הקודש נגע בליבו. ולפי הבנתי את דבר אלוהים, אני אומר לכם, אדם יכול להיות במצב הזה, ואני אגיד לכם מה קורה כאן. מצב שבו הוא עושה המון דברים ושומר המון דברים, וזה נותן לו רגשה טובה. אבל הוא נמצא בעיוורון רוחני. אני הגעתי מסקנה פשוטה. אם לא פעם אנחנו בתור מאמינים, מאמינות עושים טעויות. אנחנו לא מושלמים, מה נעשה? כל הרצון הטוב, לא תמיד מדייקים, משתדים, לא מצליחים 100%. אבל להבנתי, המצב הכי אומלל, שאדם שקורא לעצמו מאמין או מאמינה בישוע יכול להגיע אליו, שהוא מרמה את עצמו. אתם שואלים אותי, זה מצב היום ונורא. הוא מעבר את עצמו. אגב, זה לא קורה מהיום למחר, זה תהליך. והוא בטוח שהוא בסדר. הוא בטוח שהוא נושע, והוא בעצם הולך בדרך לגיהנום. זה מזעזע, אבל זה קורה. אני רק אזכיר לכם, יש לנו בברית חדשה כמה זהרות לא לרמות את עצמנו. למה זה כתוב? כי זה יכול לקרות. אני רק אזכיר בגרת יעקב מה הוא אומר שם, אני מזכיר לכם. הוא אומר שם, היו עושי הדבר ולא שומעיו לבד לרמות את נפשותיכם. עכשיו אדם בעין, מה כולם עושים? שומעים, שומעים את האמת, אני כאילו שמסכימים איתם, מקבלים. האם זה הכל נגמר? האם אנחנו עושים את מה שאנחנו יודעים שצריכים לעשות? זאת השאלה. כי מי שרק שומע ולא עושה, מרמה את נפשו. מי שאומר, מי שקורא לי אדוני, אדוני, ולא עושה את מה שאני אומר, הוא בכלל לא תלמיד שלי. חבל לזמן. ולכן אני אומר, לפי הבנתי, רק רוח הקודש. זה לא בן אדם. אדם יכול לבוא, אני אומר לכם, שנים לאספות, הוא שומע את דבר אלוהים מאוזן אחת, זה יוצא לו מהצד השני. זה לא נשאר בפנים, זה לא מדבר אליו. אני אומר לכם, אני מכיר מקרים כאלה. מאוד עצוב. מאוד טרגי. זה המצב של פולוס, עד שרוח הקודש פגע בליבו. ואם כמובן מאמין, באמת מוכן לפתוח את הלב, רוח הקודש יגלה לו. רוח הקודש יגלה לו. אז זה המצב של פולוס. פתאום הוא הבין כמה שהוא חוטא, כמה הוא אשם. לפני זה הוא הרגיש שהוא צדיק בעקבות שמירת מצוות התורה. כמה צו עלוב. ופסוק 10. ואני מתי. שימו לב, החטא התחיל לחיות, סוף פסוק 9, ומה קרה לי? ואני מתי. זה דבר מדהים. כשפתאום פולוס הבין כמה שהוא חוטא, מה הוא הבין שמגיע לו? גזר דין מוות. רק דבר אחד מגיע לו, למות. הוא אשם על כל החטאים הרבים שלו, ועכשיו דינו למות. הוא אומר את זה לעצמו, הוא הבין, זה מה שמגיע לו. שום דבר אחר. למדו לפני כן, למדו מי שזוכר, שכר החטא הוא המוות. אני חוטא, מגיע לי למות. הוא אמר את זה בצורה אמיתית. מה ממשיך ואומר כאן? והמצווה שניתנה לחיים, היא נמצאה לי למוות. למה אלוהים נתן את מצוות התורה לעם ישראל? מה, לסבך אותם? להכשיל אותם? חס וחלילה. מי שמכיר בתורה יש כמה וכמה פסוקים שאלוהים אומר, וחיית בהם. כלומר, תשמר את המצוות שלי, תחיה, תהיה מאושר. המצוות שאלוהים נתן הם לטובת בני אדם לחיות חיים נכונים וטובים, מבורכים. מה קרה לפולוס? במקום שהמצוות של התורה יפעולו לטובתו, ייתנו לו חיים עם סיפוק ברמה גבוהה, מה קרה? בדיוק להפך. המצוות האלה, איך שהוא אומר כאן, תשימו לב, הביאו אותו למוות. במקום לפעול לטובה, הם פעלו עבורו לרעה. המצוות שאלוהים נתן, פעלו עבורו לרעה. אגב, זה נראה נורא מוזר, אבל זה מה שקרה לפולוס. בואו נמשיך הלאה. תסתכלו. בהמשך הוא אומר כאן, פסוק 11. כי מצא החטא סיבה במצווה להטעות אותי, ויהרגני על ידה. זה, שוב, יש כאן, אני אומר לך, אמת פשוט מדהימה. החטא שקיים בי, אומר פולוס, מוצא את המצווה כתואנה כדי להכשיל אותי. החטא שבי משתמש במצווה להכשיל אותי לעשות הרע בעיני אלוהים. במקום שהמצווה תפעל לטובתי, לקרב אותי אלוהים, לחזק אותי, פועל ביוק להפך. אז רק רגע, מה קורה כאן? מי אשם במציאות הנוראית הזאת? אנחנו תכף נראה מיד. מי אשם כאן? עכשיו, תשימו לב. בואו נסתכל רגע אחד בפסוק הבא כדי להבין למה הוא מדבר כאן. כי מצא חצי מה יצא להטעות אותי ויארגן על ידה, מגיע לי המוות. ובכן התורה היא קדושה והמצווה קדושה וישרה וטובה. תראו, זה פשוט, האמת הזאת אמרתי, אמת מדהימה. מדהים שבארץ שלנו למרבה הצער, מי שיודע, אצל בני נוער, צעירים וצעירות, יש שימוש הולך וגובר בסמים. זה מאוד פופולרי, בהמון מקומות מעשנים סמים. אתם יודעים, לא פעם מפתים צעירים וצעירות להתחיל עם סמים קלים, כמו מריחואנה וגרס, אני לא מכיר את כל השמות האלה. אני יודע, סמים קלים. ולצערנו, חלק ממשיך לסמים קשים יותר, כמו הירואין, LSD וקוקאין ואחרים. ואתם יודעים מה עלול לקרות לאנשים כאלה, זה לא סוד. לא פעם, מנת יתר גורמת למוות. לפעמים מופיע בעיתון ידיעה קטנה, כבר לא מתייחסים לזה, זה דבר ידוע ומוכר לצערנו. הדרך הזאת שאדם מתחיל בה, עלולה להביא אותו למוות. למוות. הוא יתמכר וימות. עכשיו, אני יודע ש... אני הייתי מורה בית ספר תיכון המון שנים, אני יודע שצלנו המחנכים, אלה שנקראים מחנכים, הם עוד התלבטו עם לדבר עם הנוער על הסכנה ששימוש בסמים. פחדו לדבר על זה, אתם יודעים למה? אבל זה מסוכן, זה יכול להרוג בני אדם. למה פחדו לדבר עם הנערים והנערות הזה, אתם יודעים? אני אומר להם שהייתה דילמה אמיתית עד היום. למה? כי פתאום יתחילו להסביר לצעירים והצעירות, תשמעו, סמים, אתם בטח שמעתם, אז דבר מאוד מסוכן, זה יכול לפגוע בכם, אתם אומרים, להסתבך לגמרי. מה עלול לקרות? שחלק מהנערים והנערות האלה, בגלל הסקרנות שלהם, הם שומעים על הדברים, הם גם ירצו להשתמש. בוא נראה מה זה מסקרן, מה זה הדבר הזה שהרבה מתלהבים ממנו, אני גם רוצה, ולכן מפחדים, זה ישפיע לרעה. כלומר, אתה רוצה לעשות את הטוב, ועלול לצאת מזה הרע. זה מה שקרה עם פולוס והתורה. התורה שניתנה למטרה חיובית, פעלה עבור פולוס בדיוק בצורה הפוכה. היא הגבירה את הרע שבו, ההתנגדות למצוות אלוהים. כמה איום ונורא. לכן הוא אומר שהפסוק הזה כאן ראיתם, לגבי עשר. ובכן, התורה היא קדושה והמצווה קדושה וישרה וטובה. שימו לב, אני שוב אזכיר לכם מה קראנו פסוק שבע, היום בתחילת הערב. הוא התחיל בשאלה, אם כן, מה נאמר? אחי התורה חטי? אם בעקבות התורה אנשים חוטים יותר ויותר, האם התורה אשמה? חס וחלילה. אומר פולוס שלא תהיה לי הבנו, התורה? מה הוא אומר על התורה? תשימו לב. היא קדושה. מי נתן את התורה? מה בני אדם המציאו את זה? אלוהים הוא זה שנתן את התורה לעם ישראל. מה הוא ייתן לבני ישראל? משהו רע שיכשיל אותם חז וחלילה? אוי ואבוי, בשום פנים ואופן לא. בתורה יש דברים טובים ונכונים. איך הוא אומר כאן? תשימו לב. קדושה, מצווה, מצוות שלהם קדושות, ישרה, טובה, הכל מאוד חיובי. איזה שאלה. שוב אני מזכיר, התמצית של התורה הזאת, אהבה. מה יותר חשוב מזה? אהבה לאלוהים, אהבה לרע. אלוהים נתן את זה. אנחנו מסכימים, ולא, אז זה הכל כתוב כאן, לא להתבלבל. עדיין, לפני זה למדנו על התורה שהיא תורת החטא והמוות. אני אומר לכם, אם תיקחו את כל הפסוקים בברית חדשה, שמדברים על התורה, מדובר על תורת משה כמובן, אתם תראו שאפשר לחלט את הפסוקים לשתי קבוצות. קבוצה אחת, שכביכול מדברת על התורה בצורה שלילית, כביכול, כמו שלמדנו, אם אתם זוכרים כאן, פסוק 6 באותו פרק, נפטרנו מן התורה, אומר את זה פול, כאילו גמרנו, כבר לא צריכים אותה. מקום אחר כתוב שהיא זקנה, מגיעה לקיצה, פסוקים מהסוג הזה. ויש פסוקים אחרים שמדברים על החשיבות של התורה, שהיא חשובה ואמיתית. ולהבנתי וניסיוני, הנושא הזה הוא נושא מורכב. ולכן צריך להיות את כל התמונה כדי להבין על מה הוא מדבר. ברור שהתורה היא טובה, היא לא פסולה, חס וחלילה. אלא מה? התורה הייתה מתאימה לעם ישראל לאחר שיצא מצרים. עם עבדים. אני מזכיר לכולנו את מעשי עגל, כולם זוכרים. משה עלה לקבל את עשרת הדיברות, נעלם לעם. אז הם הקימו את עגל הזהב, אמרו, הנה, העגל הזה הוציא אותו ממצרים. זו הייתה הרמה של עם ישראל. מה זה רמה? פשוט מינימלית. ולא נתן להם את התורה. והתורה מאוד נוקשה. אין מה לשוות את התורה, את הברית הישנה, לברית החדשה. לדוגמה, כתוב שמה, מי שמכה את אביו ואת אמו, מעיז להרים את היד שלו, להכות אבא או אמא, מה דינו, אתם זוכרים? מוות. פשוט להרוג אותו. לא רק מי שמרים את היד, מי שמעיז לקלל את ההורים שלו, לקלל, דינו מוות. דין שגם בארץ שלנו ישנם ילדים, ילדות, שמקלים את ההורים שלהם, שמעתם? פשוט לא יאומן. לפי התורה, רוח התורה, מגיע להם מוות. זה דבר חמור ביותר. ויש עוד הרבה מצוות, מי שמכיר, שמי שעובר אותם, מגיע לו מוות. זאת רוח התורה. עין תחת עין, שן תחת שן. מי שמחלל שבת, מות יומת. מי שנואף, מות יומת. ועוד המון המון חטאים נוספים תקראו בתורה, מוות. זאת אומרת, התורה מאוד נוקשה, ואני גם אזכיר לכם, לפי התורה אלוהים הרשה גירושין. מה שכן לתת ספר קריטות, הוא הרשה את זה. לא שהיה התוכנית הטובה שלו. למה? בגלל הלב הקשה של עמנו ישראל. לא כי זה הרצון אלוהים. ישוע לא אומר שלהתגרש. בתורה היה מותר. בלי מחות, התורה הייתה מאוד נוקשה, החזיקה את האנשים מאוד קצר, להזהיר אותם שמאוד ייזהרו וישמרו את הדברים. הדגש האמיתי כמובן היה להשתדל לשמור ולעשות את רצון אלוהים, כמובן. אבל נבין שכל מה שאל מנותן זה רק לטובת בני אדם, זה לא לרעתם. איך ייתכן שילד יקלל את אבא, אמא שלו, איפה הוא לשמע דבר כזה? או עדים, מה שנקרא משקב זכר, מי שיודע, היום דובר על הומוסקסואליות. לפי התורה, תקראו טוב, שמי ששוכה משקב זכר, דינו מוות, מות יומת. אלוהים מחליט על זה. בני אדם ישנו את זה, מי אנחנו בכלל בני אדם? ועוד הרבה הרבה דברים נוספים, כך שלא תהיה נהבנות, התורה כשלעצמה היא טובה ונכונה, וכדי שאני שוב יחדד את הנקודה הזאת, תסתכלו רגע אחד, בראשונה לתימותיוס, ראשונה לתימותיוס, פרק א', פסוק 8, זה רק מחזק את מה שאנחנו לומדים עכשיו, עמוד 387, כן, ראשונה לתימותיוס, פרק א', שימו לב מה שכותב כאן פוסט תימותיוס, פסוק 8, שימו לב, אבל ידענו כי התורה טובה היא, היא טובה, כמו שאמר לפני זה ברומים. באיזה תנאי? אם יתנהג באדם כתורה. מה זאת אומרת היא יתנהג באדם כתורה? מה הכוונה? אם הוא ישמור את כל מה שכתוב בתורה, אז יהיה לו טוב, וכולם יהיו מאושרים. וכאן באה הבעיה. האם היה בן אדם אחד שהציע לשמור את כל המצוות, גם הפולחניות, גם המוסריות שבתורה, אף אחד לא הצליח. אף אחד לא יכל, אנחנו מדגישים את זה באיגרת הזאת פעם אחר, אף אחד לא הציע. התורה היא טובה, הבא החטא של בני אדם, הרמה הנמוכה, הם לא מצליחים לעמוד בסטנדרט של התורה, לא מצליחים. זאת הבעיה. אז חס וחלילה, לא להאשים את התורה, היא לא בסדר, אנחנו בסדר, בדיוק להפך. מי שאשם כאן, ופולוס מסביר את זה, תחזירו שוב לרומי פרק ז', נעבור פסוק אחרון להיום, פסוק 13, הוא מסיים את הקטע הזה ואומר ככה, שוב רומים, פרק 7, פסוק 13, אחי, הטובה הייתה לי למוות, מה זה הטובה? למי מתכוון כאן? שמתם להם? התורה הטובה שהוא דיבר על לפני כן. האם התורה הטובה הביא אותי למוות? היא אשמה שמגיע לי גזר דין מוות? חלילה, חזר התורה ברור שהיא לא אשמה. אלא החטא, החטא שקיים בי, ותקראו את המשך הפרק, תבינו על איזה חטא מדבר פולוס. החטא, למען יראה, כי חטא הוא הביא לי על ידי הטובה, על ידי התורה הטובה, את המוות, למען אשר יהיה החטא לחטאה יתרה על ידי המצווה. עושה כאן הוא שוב מחזק את הנושא הזה. אלוהים נותן את התורה לעם ישראל שידעו מה זה חטא. על ידי התורה דעת החטא. אני חוזר, לפני התורה, אם בן אדם חמד, הוא לא היה אשם. כי חמדנות זה פעולה שבלב. אם הוא גנב, הוא היה אשם, כי זה מעשה חיצוני, הוא יודע, אסור לעשות את זה. אבל שאלוהים נתן לו תחמוד, מי שחומד הוא אשם. המצוות של התורה באות להדגיש את החומרה של החטא. ולצערי הרב, אנשים רבים, גם בארץ שלנו, גם בין היהודים, הם לא מבינים כמה החטא הוא חמור. אם אלוהים אומר משהו ולא שומרים את זה, אוי ואבוי לאנשים האלה. איך הוא אומר? חטאה יתרה. לדוגמה, אני אתן דוגמה קטנה אגב. לפי מה שכתוב בתורה, בשבעת ימי חג המצות, אסור לאכול חמץ. אתם יודעים את זה. ומי שאוכל חמץ, ונחרטה הנפש ההיא, אלוהים אומר, הוא כבר לא חלק מעם ישראל. בעיני אלוהים הוא יצא מהעם הזה. וחטאים שהזכרתי מקודם, חטאי מין וחטאים אחרים, שמי שעושה אותם הוא אשם ודינו מוות. דברים מאוד חמורים היום, כל הנושא של הזנות, של הניאוף, כמה גברים בוגדים בנשים שלהם. נשים בוגדות בבעלים שלהם, וכתוב בתורה לא תנאף. הם יודעים את זה, ועוברים על המצווה הזאת, והם אשמים מאוד מאוד. מה אני אגיד יום אחד? הרי אלוהים אומר, לא תנאף, למה נאפת? למה נאפת? למה הפרת את המצוות שלי? כלומר, המצוות של התורה באו להצביע לחטא ולהראות כמה החטא הוא חמור, כמה להיזהר ממנו. מה שהתורה לא יכלה לעשות, היא לא יכלה להצדיק שום בן אדם. זה החולשה שלו. ואלוהים ברוב חזור, אלוהים ידע את הכל. הוא ידע. זו הייתה התוכנית שלו. בתך הוא נותן את התורה. כשהעם ישראל ידע מה זה חטא ולהיזהר, להיות אור לכל העולם, זה היה שלב ביניים. מישראל למדנו, התורה הייתה אומנת אותנו אל המשיח. אלוהים ידע שאף אחד לא הצליח לעמוד בסטנדרט, זה אף אחד. ואז הוא ידע יום אחד, כן, תודה לזה, זה היה לפני 2000 שנה בר. אלוהים שלח את ישוע בנו לעולם. המשיח בא לעולם כבן אדם, הלך לצלב, מת על הצלב כדי לשאת את החטאים שלנו. אני אומר, איזה זכות לא תתואר יש לנו. ישוע הסיר את האשמה שלנו, הוא לקח את העונש, את הכללה שמגיע לנו עליו. הוא מת במקומנו. ומי שמאמין בו באמונה אמיתית, מעשית, הוא צדיק באמת. לא שהוא בעצמו צדיק, ישוע מצדיק אותו. זה מה שקוראים בכל האיגרת הזאת. על ידי האמונה, אמונה אמיתית, מצדיקה את הבן אדם. איזה שאלה. לכן אני אומר, כמה אנחנו מאושרים שאנחנו חיים בתקופה הזאת, אחרי שישוע בא לעולם, אני אמרתי הרבה פעמים, אני לא יכול לדמיין לעצמי איך הייתי חי לפני שישוע בא לעולם. לא יכול לתאר לעצמי. זה חיים של תסכול מוחלט. אתה משתדל, מתאמץ, ומה אתה לא, ואתה לא מצליח. יודעים, כישלון מתמשר זה דבר איום ונורא, אתה פשוט מתייאש. אי אפשר, אתה לא יכול, אתה לא מציע. ואני אומר, לצערי הרב, גם בימינו יהודים דתיים שמנסים לצדק על ידי שמירת התורה, הם לא מצליחים. אי אפשר. הם כל הזמן חיים ברגשי אשם. אני אומר לכם, הם יודעים את זה. הם לא, אי אפשר. תודה לאל שיש לנו את ישוע המשיח. אני אומר, איזה זכות עצומה. בזכותו, מה שהוא עשה עבורנו, אנחנו צדיקים לפני אלוהים. הוא מצדיק אותנו. אני בכוונה מעדיף לעצור כאן עכשיו, ואני רוצה לתת לכם שיעורי בית. אני מאוד מבקש שתתייחסו לדברים שאני אומר במלוא הרצינות. אנחנו באמצע פרק זין, שמתם לרומים פרק זין, פסוק 13 סיימתי. מפסוק 14, באותו פרק, עד סוף הפרק, זה אמצע הפרק השני, עד 26, יש את הקטע המפורסם שאני רק אזכיר אותו בקצרה, כולם מכירים את זה. פולוס אומר, את הטוב שאני רוצה לעשות אני לא עושה, את הרע שאני לא רוצה לעשות אותו אני עושה. ועוד הרבה דברים. אני חייב להגיד לכם באופן אישי, אני על הקטע הזה כבר חודשים זה מעסיק לי את המוח. על מה פולוס מדבר כאן? אני אומר לכם, מעסיק אותי באופן אישי חודשים רבים, על מה פולוס מדבר כאן? המאבק בחטא. ואני עוד לא נותן תשובה מה דעתי. אני מקווה שאני מבין את זה נכון. אני מבקש מכולם. זה קטע מאוד חשוב, מאוד משמעותי. אני כבר אקדים ואומר, מאמינים, מאמינות, עלולים להשתמש בקטע הזה, מה שפולוס אומר, אדם מרוחני מעין כמו, כדי להצדיק חטאים בחיים שלהם. להצדיק את החטא. זאת, יש כאן פוטנציאל מאוד מאוד מסוכן, אני אומר לכולנו. לכן אני מאוד מבקש. תעברו טוב טוב לפסוקים, אני מאוד מביץ להתפלל, באמת שלקבל הערה רוחנית, כי אני כבר אקדים ואומר, על הפסוקים יש כמה פרשניות שונות, דעות שונות של פרשנים, ממש שונות לגמרי. השאלה היא מה האמת? לא משתדים באמת לדעת האמת ולהפיק מנתתו, והתשובה היא לא פשוטה להבנתי. אז זה שיעורי בית לפעם הבאה, ונמשיך הלאה בעזרת אל עוד שבועיים.